כמעט הייתי אומר, אחרי הרב קוק הוא האיש הכי מעניין במאה השנים האחרונות. הכי מעניין. כי הכותרת של האיש הזה זה רב חרדי שבעקבות השואה הפך ב-180 מעלות את השקפתו, נהיה ציוני ממש ברוח הרב קוק, ואין שום ספק שהוא גם מושפע מהרב קוק, ברוח הרב קוק, וגם לא רק משנה דעתו אלא גם נלחם עליה. הוא מפרסם את הספר הזה במלחמת, תוך כדי בסוף מלחמת העולם השנייה ב-1944 תש"ד. באמת דוגמה מדהימה של אדם שיש לו את הכוח הנפשי להגיד
טעיתי.
זה הדבר הגדול שאנחנו בדרך כלל לא מצליחים לעשות, להגיד טעיתי, כמו שלימד אותנו דוד המלך, שהוא אומר חטאתי לשם, ועם כל גדולתו הוא מוריד את הראש ואומר טעיתי, חטאתי. וכך גם האיש הזה שעושה את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. עכשיו הוא חלק מהתיקון, איך עושים תשובה? טעית. עכשיו איך אתה עושה תשובה? את התשובה עושים על ידי שאתה מפרסם את האמת החדשה שלך. אתה מפרסם במה טעית ומה היא המחשבה הנכונה, ואתה לא סתם מסתפק בזה שאתה, הנה הגעתי, אלא אתה מפיץ את המחשבה הנכונה שהגעת אליה בעקבות התיקון והתשובה. אז הוא כותב את הספר הזה, הספר עצמו הודפס בעותקים אחדים ולמעשה עבד בתקופת השואה. איך אפשר היה לשמור דברים בתקופת השואה, אבל עותק אחד ממנו נמצא, ו... הגיע לידי הרב צבי יהודה והוא ביקש את אישור המשפחה, והמשפחה הסכימה לפרסם את הספר.
לא פחדו מהשידוכים.
המשפחה הסכימה לפרסם את הספר, והנה הספר לפנינו. עכשיו תראו, א', מי שתרצה להמשיך, אם תרצו להמשיך בעזרת השם, אז תשתדלו, כמעט בכל בית יש את הספר הזה, אם אני שמחה. אז תשתדלו להביא, ואז כשיש את הספר לפניכם, אז אפשר גם קצת אני, זה ייתן לי גם את האפשרות קצת לא רק להצמד אל הדפים שאני מצלם, ואולי אם כולם יביאו, אז בסופו של דבר אני לא אצטרך לצלם, זה הדבר הכי טוב. אז יש כאן מבוא, אתם יכולים בבית לקרוא, והרעיון הוא גם שיעורי בית. אני לא בא רק לתת שיעור, אלא הרעיון הוא שביחד, במשך השנה, נעבור על הספר הזה, אם בעזרת השם נזכה להתמיד ולהמשיך. אז בהתחלה יש מבוא של המכון שהוציא, מכון פרי הארץ, שזה מכון של ישיבת מרכז הרב להוצאת ספרים. אז הם כתבו מבוא לספר הזה, גם רקע היסטורי ותמצית של תוכן הספר, אז כדאי לקרוא. ו יש כאן גם איזשהו מבוא של הבן של הרב טייכטל, שמספר קצת על אבי ועל הספר, ואחר כך איזושהי הקדמה קצרה של הרב טייכטל שהוא מוסיף כאן, ואחר כך הסכמות, פרק שנקרא הסכמות, שאתם תקראו, זה דברים שהוא מביא בשם גדולי ישראל שבעצם מחזקים את התזה שהוא מציג בספר הזה. ואתם יכולים לראות את ההסכמות. אני לא צילמתי לכם מתוך ההסכמות, אתם תבינו איזה סוג של הסכמות זה. ובסוף הפרק של ההסכמות אחר כך יש הקדמה ראשונה והקדמה שנייה ופתיחה, ובעזרת השם עוד, אתם רואים הכל עוד לפני הפרק הראשון, הקדמה למבוא והקדמה ופתיחה
מסכים.
כן, אז אנחנו נתחיל לקרוא ונעשה את זה בצמצום, אני מתנצל, כי אני ב9 כבר צריך ללמד בבית אל, לשיעור בבית אל, אז, והודעתי לארנה מראש, אז אני אלמד אתכם עד 8, ב8 אני חותך. וכיוון שהדפים בפני, אתם תשאירו אצלכם, אז קודם כל, מי שאין לה את הספר, תלמד את הדפים האלה עצמם, ומי שבספר, אז אני מקווה, המטרה שלי לזרז, קודם כל את עצמי, לעבור במשך השנה על הספר הזה, וגם אם אתם, והנה, הוא כותב, אז אני קורא בעמוד י"ח, בצד ימין, שורה שישית מלמעלה. והנה בעשרות השנים האחרונות נפתחו עיניהם של החופשים והכירו טעותם במה שדימו למצוא פה בגלות חפץ נפשם. מי הם החופשים? המשכילים. המשכילים. לא קראו להם החילונים.
אמא שלי גם קוראת להם החילונים בארץ חופשים.
החופשים, זה היה השם שהשתמשו בו. המושג חילוני לא מופיע פה. זה מושג ישראלי, השתמשו בתקופת ההשכלה, השתמשו בשם חופשי, אדוק וחופשי, הדתיים נקראו אדוקים, כלומר הם צמודים לתורה, אדוק בזה מהודק ל, כלומר הוא אדוק בתורה ובמצוות, ולעומת זאת החופשי, הוא חופשי, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא כבול, הוא לא נתון לעול מלכות שמיים, הוא חופשי. יש אותם משכילים שעזבו את הקהילה ואת הדת ו קיוו שאכן העם היהודי, מה שאנחנו קוראים האמנציפציה, הצליח בזכות האמנציפציה להשתלב באירופה, הם גילו את טעותם, הם ראו שהם טעו, התקווה שלהם היא אשליה. למה? כי ראו שדברי שטנה יסובבו מכל צד ותחת אהבתם יסתמו ולוחמים אותם חינם. אבל הנה, הרב קוק הרבה מדבר על זה, שזה יד השם שהקדוש ברוך הוא שלח את האנטישמיות. כלומר, הרב קוק אפילו אומר שגם ההתבוללות היא חלק ממהלך אלוהי גדול. הגאולה מתבססת על שני המהלכים האלה של ההתבוללות והאנטישמיות, אבל האנטישמיות הוא כאן לא נכנס לכל המהלך הדיאלקטי המורכב של הרב קוק, אלא הוא מתאר את המציאות ההיסטורית. אנחנו יודעים שבסוף המאה ה-19, אחרי כמה עשרות שנים של אמנציפציה, שהיהודים בגרמניה, בצרפת, חשבו, הנה, זכינו, מה יש שם בחוץ? מלחמות של חתולים? זכינו, אנחנו קיבלו אותנו באירופה, וזהו, ועכשיו אנחנו לא צריכים, יכולים לזרוק את היהדות, כי קיבלו אותנו באירופה. והנה מתברר להם, שלמרות שהם זרקו את היהדות ואת הדת ונהיו יותר גרמנים מגרמנים ויותר צרפתים מצרפתים, הם פתאום נתקלו באנטישמיות, ועיקר האנטישמיות הייתה דווקא כלפי אותם יהודים מתבוללים, וזה באמת גרם להם להלם. תחת אהבתם הם רצו, שידרו אהבה, ואנחנו אוהבים את הגויים ואוהבים את אירופה ואת גרמניה, והם היו פטריוטים.
כאילו כל הדברים היו רק מכלל שאנחנו שונים.
נכון, זאת הייתה המחשבה שלהם. והנה מתברר שלמרות שהם נהיו יותר גרמנים מגרמנים, בסופו של דבר הסתמו ולוחמים אותם חינם. מה חינם? מה עשינו לכם רע? אנחנו כל כך פטריוטים ועושים, פועלים למען צרפת ולמען גרמניה, ו... התוצאה היא למשל משפט רייפוס. אתם יודעים שההלם של הרצל במשפט רייפוס, מה שגרם לו להפוך להיות ציוני, ההלם של הרצל היה שהקצינים הצרפתיים, המתכ"ל הצרפתי, כשהורידו את הדרגות מדרייפוס, שהשימו אותו באיזושהי עלילת שווא, שהתברר כעלילת שווא, שהוא בגד בצרפת ומסר סודות לגרמניה, עמדו כל קציני המתכ"ל הצרפתי ואמרו וצעקו מוות ליהודים. לא מוות לדרייפוס, לא מוות לבוגד, כלומר מוות ליהודים. וזה אחרי שכבר כמעט 100 שנה מהמהפכה הצרפתית יהודים משרתים בצבא הצרפתי, והם קיבלו פי שניים אותות הצטיינות מהחלק שלהם באוכלוסייה. ופי שניים יהודים נהרגו בצבא הצרפתי, גם עם נפוליון, ואחר כך במלחמות עם גרמניה. הם תרמו כל כך הרבה לצבא הצרפתי בחייהם, והנה התוצאה היא מוות ליהודים. זה אחרי 100 שנה. הרצל אומר, זהו, יש כאן משהו פתולוגי שאי אפשר להבין אותו ואי אפשר להסביר אותו. לא נכנס כמובן. וזאת הייתה, זה היה ההלם של אותם משכילים. ואז מה קרה? אז אני ממשיך לקרוא שורה שלישית. אז נתנו ליבם לפקוח עיניהם ולהכיר כי אך לשב תוכלתם למצוא מנוח פה בגולה. זאת אשליה שהחברה האירופית בגולה תקבל אותם והם יצאו במנוח.
לא מצא מנוח, נלתה.
התעוררה התשוקה בקרבם לשוב לארץ אבותינו. כלומר, וכן עשו התחלה בזה. כלומר, הנה הוא מתאר את תהליך ההתעוררות הציונית. המתבוללים שהתנפצה אשליה שלהם להשתלב באירופה בגלל האנטישמיות, היו במצב של מבוי סתום. מצד אחד אירופה לא קיבלה אותם, מצד שני לחזור אל הקהילה היהודית הם כבר לא יכלו. למה? למה?
כעסו עליהם.
לא רק כעסו עליהם, לא רק כעסו עליהם.
הם
חרימו אותם. כן, הם כבר היו חופשיים.
אידיאולוגית
ומנטלית. בדיוק, לחזור אל הקהילה זה כבר לא היה שייך. כי הם פיתחו תרבות אחרת ומנטליות אחרת. ואז, בתוך המצוקה הזאת, לא לאירופה, לא בחזרה לקהילה, אז מהו הפתרון? מהו הפתרון?
ארץ
ישראל, מדינה. נקים לנו מדינה משלנו. לחזור אל הקהילה אנחנו לא יכולים. אירופה לא מקבלת אותנו. נעשה מדינה משלנו, שהיא תהיה מדינה חופשית, להיות עם חופשי בארצנו. כלומר, מדינה שבנויה, הרצל מתאר מדינה שהיא בנויה, תפורה לפי המידות של המשכילים. אבל אנחנו לא צריכים את הטובות של אירופה. ואנחנו לא צריכים את החסדים של הקהילה היהודית. אנחנו נעשה משהו חדש. איפה המשהו החדש הזה? בארץ ישראל. אז כך מופיעה הלמיות לארץ אבותינו, וכן עשו התחלה בזה. התחילה באמת הציונות. ובאמת הציונות, התנועה הציונית, המניחי היסודות של התנועה הציונית, כתנועה לאומית, מדינית, שמטרתה הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היהודים החופשיים, המשכילים, אפילו הייתי אומר המתבוללים מסוגו של הרצל, הם הניחו את היסודות התנועה הזאת. זאת האמת ההיסטורית. פתרון לבעיה היהודית, שהיא בעיקר הייתה בעיה של המשכילים. אין? היא בעיקר הייתה בעיה של המשכילים. ומצד שני, אבל החרדים על דבר השם, כל הציבור החרדי עמדו והעמידו עצמה מן הצד ולא לקחו חלק בעבודתם. הנה כאן הוא מתחיל לתאר לנו את המציאות שהוא אחר כך מבקר אותה, שהחרדים לא הצטרפו לתנועה הציונית. אתם יודעים שהיה הרב הראשון שקרא לציבור החרדי להצטרף לתנועה הציונית היה
לא ברלין,
היה
לא, אחד מה גדולי בני עקיבא.
מי היה הרב הראשון שקרא לציבור החרדי להצטרף לתנועה הציונית? היה הרב קוק. הרב קוק, לא צריך, הרב קלישר היה לפני הציונות, לפני התנועה הציונית. והרב סולובייצ'יק היה הרבה אחרי הרב קוק. הראשון היה הרב קוק, אבל מעטים הלכו אחריו, באמת, הרב ריינס שהזכרתם, מעטים הלכו אחריו. רוב הציבור החרדי עמדו והעמידו עצמה מן הצד ולא לקחו חלק בעבודתם בתנועה הציונית.
אז מה עם אגודת ישראל?
אנטי ציונית. הם קבעו...
אבל הם הצטרפו, הם באו לקונגרס הציוני, לא?
לא.
לא.
הם לא לקחו חלק. בעבודתם של הציונים, כי החזיקו עצמם מחזקה ישנה שלהם מאז, כי שב אל תעשה עדיף. הם אמרו, אנחנו חלק קטן. מה, התגובה של רוב הציבור החרדי הייתה תגובה שהוא קורא לכאן שב אל תעשה. למה? היו מעטים שהצטרפו. בעקבות הרב קוק נוסדה תנועת המזרחי, הרב קוק היה הראשון, המזרחי נוסד אחרי הקריאה של הרב קוק, שהוא פרסם אותה במאמר שנקרא תעודת ישראל ולאומיותו, ומעטים הצטרפו. זה היה כנס של כמה עשרות רבנים, מתוך אלפי רבנים ואלפי קהילות. תחשבו שבאירופה יש 12 מיליון, בתחילת המאה ה-20 יש למעלה מ-10 מיליון יהודים באירופה, אז עם אלפי קהילות ואלפי רבנים. מתוך כל האלפים האלה, כמה עשרות הלכו אחרי הרב קוק. היו כאלה שנלחמו ותקפו את התנועה הציונית ופרסמו כל מיני פשקבילים ומאמרים נגדה. אבל הרוב הגדול, הייתי אומר אפילו 90%, אמרו, אנחנו לא בעד ולא נגד, נראה מה יצא מזה.
גם בגלל שהמזכירים היו המובילים, זה היה גם אחד הסיבות.
כן, ספק.
לא רק של שב אל תעשה, אוי ואבוי אם אתה תעשה בחברתם.
הוא מתאר מציאות. ההסבר הוא בין השאר בגלל החשדנות כלפי הרצל וכלפי המשכילים שהיו ברובה מתבוללים. מה זה התנועה הזאת? מצד אחד היא מדברת על ארץ ישראל, על גאולה, ומצד שני הם לא שומרים שבת, אז מה זה
חיה מוזרה?
זה חיה מוזרה, בדיוק. ולכן שב אל תעשה עדיף. ובינו לבינו, בינתיים, ארצנו הקדושה נבנית במקצת, כנרבה וכנפרוץ, על ידי המתחילים הנעל. מה הייתה התוצאה? שמי זכה ליישב את ארץ ישראל, לבנות את הקיבוצים, את המושבות, את המושבים הראשונים, המשכילים, אותם מתבוללים, הם הגיעו, החלוצים מרוסיה, הסוציאליסטים, בן גוריון והחברים שלו, הם התחילו לבנות את ארץ ישראל, והחרדים והצדיקים עמדו מרחוק. זאת הייתה התמונה היסטורית עד השואה, שהציונות הצליחה להביא לארץ ישראל. כשהוא כותב את הדברים האלה ב-1944, יש כבר בארץ ישראל בסביבות 400 אלף יהודים, מהם בערך ביישוב הישן בערך 50 אלף מהיישוב הישן, 50 אלף, עוד 50 אלף יהודים חרדים ודתיים שעלו במשך כמה עשרות שנים, חלק מהם עוד מן המושבות הראשונות, חובבי ציון ואנשי המזרחי במידה מסוימת, אבל בערך 300 אלף כבר היו יהודים, ברובם חופשיים, חלק נוער, חלק כבר משפחות, אבל הרוב בארץ כבר בתקופת מלחמת העולם השנייה. זה לא היה המצב, דרך אגב, עד מלחמת העולם הראשונה. עד מלחמת העולם הראשונה המצב היה אחר, הרוב היה היישוב הישן, אבל המצב הזה השתנה, וכשהוא כותב את הדברים, באמת הרוב זה כבר חופשיים, הם בונים את הקיבוצים ואת ההתיישבות והסתדרות ותעשייה. וממילא מובן, אני ממשיך לקרוא, כי אשר תרח בערב שבת יאכל בשבת. כלומר, מה תהיה התוצאה? הם הכינו בערב שבת, וכשתקום המדינה הם ישלטו בה. יאכל בשבת, הוא משתמש בביטוי הזה כמשל. הנה, אתם רואים, הוא באמת אומר, תקום המדינה, אבל הם ישלטו בה, כי הם אלה שלקחו את העניין ברצינות והביאו את הנוער וקימו תנועות נוער וקימו התיישבות, ואנחנו עמדנו בצד. למרות שמבחינה כמותית הציבור החרדי, אם הציבור החרדי היה מצטרף, אתם יודעים שרק כדי לקבל מושגים, לפני מלחמת העולם השנייה, רק חסידות גור הייתה 500,000. בכל ארץ ישראל אמרנו היו 400,000. תארו לעצמכם שהרבי מגור היה אומר, תעלו, חצי מהם היו עולים, 250,000, כבר הם הרוב. כלומר, לא היה כוח ליהדות החרדית לשנות את המציאות בארץ ישראל, אבל היא עמדה בצד, עמדו, העמידו עצמה מן הצד, ולכן אשר תרח בערב שבת יוכל בשבת. הנה אתם רואים, הוא חוזה שכשהמדינה תקום הם ישלטו בזה. זה גם, זה לא צריך להיות נביא בשביל זה, אתה, זה כבר היה ברור למכם את העולם השנייה שהמדינה הזאת תהיה חילונית, כי בארץ ישראל כבר התגבש רוב מאוד ברור של ציבור של, של, של צעירים חופשיים. והועיל, אני ממשיך לקרוא, והועיל והחרדים לא תרחו בזה, אין להם השפעה בארץ כלל, הם באמת נהיו שוליים, אין להם השפעה כמיעוט, והשפעה בארץ היא בידי התורכים והבונים אותה, והם אדוני הארץ, החלוצים, בן גוריון והתנועות הפועלים, הם אדוני הארץ, הם שולטים בהסתדרות הציונית, בסוכנות, בוועד הלאומי, הם אדוני הארץ. על כן אין חידוש ופלא כלל מי המושלים בארץ, כי נוצר תאנה יאכל פריה, מגיע להם. ואתה יאמרונה החרדים, ולא ידעתי אם יוכלו באיזה פעם לתרד עצמם לפני בדין של מעלה, על מניעתם מלקח חלק בתנועת בניין הארץ. כלומר, אם הם פעם כשהם יעמדו לפני בדין של מעלה ויצטרכו להסביר למה הם עמדו מן הצד ולא נתנו אוזן קשבת לכל קריאתם של צדיקי הדור הנעל, הוא מזכיר את ראשוני מבשרי הציונות לפני הרצל, היו רבנים גדולים, כמו שהזכרתם, הרב קלישר והרב אלקלאי והרב גוטמאחר והנציב מבולוז'ין, היו רבנים שקראו להם חובבי ציון, שהם קראו לציבור החרדי לעלות לארץ ישראל. עוד הגאון מווילנה ותלמידיו, אני דור שביעי בארץ, זה עוד הגאון מווילנה. אז הוא בחלק הראשון שלא הבאתי לכם של ההסכמות מביא את ציטוטים מכל דברי גדולי ישראל במאה ה-19, מהגאון מווילנה ותלמידיו ותלמידי הבשט שעלו לארץ ומבשרי הציונות וחובבי ציון, להראות שרבנים גדולים קראו לעלות לארץ, אבל הציבור לא הלך אחריהם. הציבור הדתי החרדי לא הלך אחרי גדולי הדור, ולא נתנו אוזן קשבת לכל קריאתם של צדיקי הדור הנעל, שהיו ידועים ומפורסמים לקדושי השם מבלי נגיעה עצמית כלל, וכל דבריהם היו תורה שלמה ותורת אמת כמשה מפי הגבורה. ויען שההתעוררות יצאה מפיהם הקדוש, היה להם להטות את לבבם אל דבריהם ולציית אל מיליהם. חבר'ה, הוא בא בטענה אל הציבור החרדי, הייתם צריכים להיות כמו המשפחה של חגי בן ארצי, משפחה מצד אמא שלי זיכרונה לברכה, עלתה לארץ לפני 200 שנה, תלמידי הגר"א, משפחת ריבלין של הנשיא, הם עלו לפני 200 שנה. היה לכם לשמוע אל הגאון מווילנה ולרב קלישר ולקח חלק במפעל הקדוש הזה. וממילא, אם גם היראים, מה הייתה התוצאה, אם גם היראים והחרדים היו בעצה ובמפעל הזה, היה לארצנו הקדושה מראה ותואר אחר לגמרי, במעלה של קדושה. כלומר, אם הציבור החרדי היה נענה לקריאה של גדולי התורה במאה ה-19, ארץ ישראל הייתה היום מלאה תורה, הכל היה אחר לגמרי, היא הייתה נראית אחרת. אבל הציבור החרדי לא בא, מי עלה הנוער הסוציאליסטי החופשי, אז הארץ נראית כמו שהיא נראית, מה אתם באים בטענות? עכשיו, זה שהארץ נראית ככה, הם משתמשים בזה בתור תירוץ, למה הם לא באים? למה הם לא באים? כי בארץ ישראל יש חופשי. זה היה בידכם, קודם כל הוא אומר, זה היה בידכם לשנות את זה. אתם אשמים בזה. אם אתם הייתם במאה ה-19 עולים, כשהגאון מווילנה ותלמידה ושאר מבשרי הציונות דיברו על זה וקראו לכם לעלות, הכל היה אחרת. אתם אשמים בזה. אז לארצנו, אני עוד פעם קורא, היה לארצנו הקדושה מראה ותואר אחר לגמרי במעלה של קדושה ממה שיש לעתה. אם כי גם הפנים והתואר של עתה הוא רצוי ונחמד לפני אבינו שבשמיים, כמו שכתוב בפנים להלן בראיות מוכחות מחז"ל. כלומר, גם זה שיש חופשיים בארץ ישראל, גם את זה הקדוש ברוך הוא אוהב, כי זה מקדם את הגאולה, והוא יוכח את זה בהמשך. אבל אתם, מה שאומרים, אתם יכולים לבוא בטענות רק אל עצמכם. אתם מבינים שהמגמה שלו היא בעצם להגיד, גם עכשיו עוד אפשר לשנות. כלומר, עדיין בארץ ישראל יש כמה? 400,000 כשהוא היה. אתם מיליונים, אמנם זה כבר בסוף השואה, אבל הוא בעיקר פונה, אתם יודעים, את הספר הזה, הוא כותב ליהדות הונגריה, לרבני הונגריה. הוא ברח אחרי השמדת, הוא היה רב של סלובקיה, כ-400,000 יהודי סלובקיה הושמדו ב-43 בתאי הגזים, והוא מצליח לברוח מסלובקיה להונגריה. הוא מתחבא, הוא כותב את הספר הזה באיזה עליית גג בבודפשט, והוא שולח, מדפיס כמה עותקים, הוא כותב את זה בלי ספרים, בלי כלום, גאון עצום, כל מהזיכרון. והוא שולח את הספרים, הוא מדפיס, מצליח להדפיס כמה ספרים, הוא שולח אותם לכמה רבנים בהונגריה. וכל הרעיון שלו בספר, לעורר אותם להחליט שהם, אם לכנס ועידה של אספה של רבנים, שיקראו לכל הקהילות להחליט, להתחייב, לנדור, בזמן צרה אדם נודר, אם אנחנו ננצל, אנחנו עולים לארץ ישראל, לא נשארים בגלות, לא נשארים בהונגריה, עולים לארץ ישראל. והוא מבטיח להם, תדעו לכם שאם כל יהדות הונגריה תעשה את זה, אנחנו ננצל, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. זה כי זה החטא, כל התזה שלו, שזה החטא שגרם לשואה, זה שאנחנו נשארנו בגלות, למרות שהקדוש ברוך הוא קרא לנו לעלות. ולכן התיקון של החטא, שעכשיו אנחנו נקבל על עצמנו לחזור. ותארו לעצמכם, יהדות הונגריה הייתה בערך 700,000, שמהם חלק כבר היו רפורמים בכל מיני צורות, אבל חלק גדול עדיין היו שם לפחות 300,000-400,000 יהודים חרדים. זאת אומרת, בעצם הוא אומר לה, עדיין אנחנו יכולים לתקן. כל ארץ ישראל יש כמה? יש 400,000. אם אנחנו החרדים ננצל ונעלה לארץ ישראל, כבר המצב ישתנה, כבר נהיה שם 500,000, כבר נהיה הרוב. כלומר, עדיין ניתן לשנות. זה התזה של אמא פנים שמחה. השואה היא עונש על זה שלא, הציבור החרדי לא עלה לארץ ישראל. באופן כללי, העם היהודי לא עלה לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא קורא לנו כבר יותר מ-100 שנה, 150 שנה, למעשה מהגרה עד השואה, זה כמעט 150 שנה. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, קורא לנו, קורא לנו, ואנחנו לא שומעים. אז והם עשו כמו דור המדבר, מה עשה הקדוש ברוך הוא לדור המדבר? עשו המרגלים, נתנרו, הוריד אותם, את כולם במדבר. זה מה שעושה לנו, מפעיל אותנו בגלות. אנחנו בעצם, ואנחנו נראה את זה בהמשך הרבה, הוא הרבה משתמש במושג הזה של דור המרגלים וחטא המרגלים. מבחינתו יהדות אירופה לפני השואה זה דור המדבר, זה המרגלים. הקדוש ברוך הוא עושה לנו מה שהוא עשה לדור המדבר, מה הוא עושה? שמיד את כולם במדבר? לא, כך הוא משמיד את כולם. על כל פנים, עדיין התקווה שלו לעורר את יהדות הונגריה, לפחות שהיהדות האחרונה ששרדה, לעורר אותם, לעשות תיקון, לעשות תשובה, ואפשר לשנות את זה. הארץ תקבל פרצוף אחר. אבל, אני ממשיך, אבל, אני צריך כל הזמן להיות עם יד על השעון.
יש לך עוד שתי דקות.
אבל הכל מודים, אז רק אני אגמור את הקטע הזה, שאם היה בניין בצירוף ובהשתתפות החרדים, היה זה במעלה קדושה, ועדיפת פה, היה נהדר. במעלה עליונה ובקדושה עליונה הרבה הרבה מאוד. כל הפרצוף של המדינה היה אחר לגמרי. הם היו מגיעים 1,000,000, 2,000,000 יהודים, דתיים, שומרי תורה, מצוות. כל המדינה הייתה אחרת. ואתה, שהם עצמם התייצבו מרחוק, אין להם להתפלא ולשאול שאלות על זה ועל זה. הם עכשיו דומים, למה הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה על ידי חילוניים? זאת אחת השאלות שחרדים שואלים. זה גאולה? איך הקדוש... התשובה היא שהוא נותן, זה היה תלוי בכם. הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה. אתם לא באתם, אז הוא הביא אותה על ידי החילונים, על ידי החופשים. צריכה עכשיו לבוא הגאולה. אתם לא, זה היה תלוי בנו, איך הגאולה תיראה. אתם לא יכולים עכשיו לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, תבואו בטענות על עצמכם, שלא באתם. כי הם החייבים בדבר, אתם, תראו איך הוא מאשים, רב חרדי, שמושיט אצבע מאשימה לציבור החרדי, אתם אשמים שארץ ישראל נראית ככה חופשית וחילונית, ואתם, כי הם החייבים בדבר. חייבים, הכוונה היא חובה, אשמים. ועוד, אילו היה בניין של הארץ עוד מלפנים בהשתתפות ובהסכמת כל כלל ישראל, כבר הייתה הארץ מבונה ומשוכללת להתקבץ בתוכה חלק גדול מיושבי הגלות. כבר היום, אם היינו באים לפני 100 שנה, לפני 50 שנה, כבר היה שם המון, מאות אלפי יהודים, אולי כבר הייתה לנו מדינה. וחלק גדול מאחינו בני ישראל שנהרגו בימינו, בשואה, בעוונותינו הרבים, היו ניצולים על ידי שהיו כבר בארץ ישראל. חבר'ה, אם היינו עולים, היינו ניצלים. כאן הוא אומר באופן ברור, זה שאנחנו לא שם בארץ ישראל, זה, תראו, בארץ ישראל היהודים ניצלו, אף אחד לא נפגע, היו כמה הפצצות של איטלקים, הרגו 100-200 יהודים, אבל כמעט לא נפגעו יהודים בארץ ישראל בתקופת השואה. וזה שאנחנו נפגענו, כי אם היינו באים, כל מי שבא, היו ניצולים על ידי שהיו כבר בארץ ישראל. ואתה, מי מקבל האחריות בשביל אותו דם כשר שנשפר בימינו בעוונותינו רבים? מי מקבל אחריות? וכאן, דרך אגב, זה הדבר הגדול שהוא עשה. הוא, לכן אני אומר, הוא לא היה יכול לחיות אחרי השואה. אני אספר לכם בהזדמנות איך הוא, תראו, איך הוא מת. הוא מת בצעדת המוות אחרי אושוויץ. הוא הגיע לאושוויץ, באמת בצעדת המוות, הוא נתן איזה סתירה לאיזה קצין גרמני שהרג אותו במקום. אבל הוא קיבל על עצמו אחריות. הוא אמר, אני אשם במותם של 400 אלף היהודים בסלובקיה. הוא לקח על עצמו אחריות. זה לא שאדם אומר, אני אחראי ל... תחשבו מה מרגיש אדם שלוקח אחריות על, על, על אדם אחד שנרצח. אני אשם. כאן הוא לקח אחריות על 400 אלף. אי אפשר לחיות אחרי דבר כזה. אבל הוא, לכן הוא אומר, מי מקבל אחריות בשביל אותו דם כשר שנשפך בימינו בעוונותינו הרבים? זה בגללנו. וכמדומה לי שכל אלו המנהיגים שהיו מונעים את ישראל מלהלך ולהשתתף עם הבונים, כל הרבנים שמנעו את ישראל מלעלות לארץ ישראל, אמרו להם, אל תעלו, אל תעלו, את מכירה את הספר שלי, נכון? לא יוכלו לחפר את ידיהם ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. חבר'ה, אתם אשמים בדם, הדם של יהודי אירופה על הידיים שלכם. תראו איזה מילים קשות הוא אומר לרבנים, לכל רבני הציבור החרדי באירופה. עיין תנא דבליהו שאמרו, לא פנחס בלבד, אלא כל מי שסיפק בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר את ישראל למותה ואינו מחזיר, כל הדמים הנשפחים בישראל אינו אלא על ידו. שנאמר, ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל, הוא בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. הרבנים אחראים להזהיר, להנהיג את הציבור. אם הם לא מילאו את חובתם, דמי ישראל תלויים בהם. כל המיליונים שנרצחו, זה הם לא יכולים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה, לפי שכל ישראל ערבים זה בזה. לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופינחס עיניים, עליהם להילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם, להגביה בגדיהם למעלה מרכבותיהם, יחזרו בכל העיירות ישראל יום אחד לכאן ויום אחד לכאן, וכן בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה או שתיים ושלוש, עד שיתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. והם לא עשו כן, אלא מה הם עשו? כל אחד ואחד נכנס לכרמו וליהנו ולשדהו, ואומרים שלום עלייך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את התורח. עד כאן לשון המדרש. כלומר, הנה, כמו שהמדרש מאשים את גדולי ישראל שהם אשמים בכל מה שקורה לישראל, כך הוא בעצם פונה לרבנים. וכמו כן בזמננו היה להם, לרבנים, להתעניין בעניין זה. כלומר, להתעניין בציונות, בארץ ישראל, וללמד את בני ישראל להילך אל הארץ הקדושה על פי רוח התורה. הם צריכים לעודד עלייה, לא רק למנוע עלייה כפי שהם עשו, אלא לעודד עלייה. והכן היינו עומדים כעת אלמלא היה בהסכמת כל הצדיקים והחרדים משנים קדמוניות עד עתה. וכעת כמה אלפי נפשות מישראל היו ניצולים על ידי זה. הנה אתם רואים, הוא מבכה את העמדה החרדית כלפי הציונות, ומטיל את האחריות לשואה על הרבנים שמנעו את העלייה, שמנעו את ההצטרפות לציונות, שמנעו את הנושא של ארץ ישראל. אמרו להם, תישארו פה, תלמדו תורה, וזה, מה זה ארץ ישראל, שם חופשים, מה תעשו שם, תייבשו ביצות, פה לומדים תורה. אתם אשמים. תראו, זה מסמך מדהים. תחשבו, איזה אומץ יש לאדם כזה ודרך אגב, הוא לא, ואחר כך אנחנו, אתם תמשיכו לקרוא, יש לכם את הדפים, אנחנו, הוא לא מוציא את עצמו מן הכלל. בעיקר הוא אומר, אני. אתם חושבים שאני אומר לכם? אני. בראש ובראשונה אני אשם. כי אני הייתי כמו כולם, יותר גרוע מכולם. דיברתי נגד הציונות, וזה, ולא נתתי לאנשים לעלות. ואני, אני אשם. זה מדהים שאדם יש לו את האומץ להגיד את זה. אז נתתי לכם את הדפים, תקראו, מי שיש את הספר. בפעם הבאה, קודם כל נשלים את ההסכמות, ואולי כבר גם נתחיל את ההקדמה הראשונה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. יישר כוח גדול. נשים יקרות, יש לי מיץ רימונים טבעי. האם אתם רוצות?
אני מזמין בקבוק אחד.
כן. רוצים?
כן.
זה עולה 40 שח כל אחד. ליטר טבעי.
טבעי וטעים.
ואורגני. אז גם על
הרבים. אני רוצה בקבוק.
אין כמו המיץ רימונים של יריחו של ארנה, עץ הרימון נתן ריחו בין ים המלח ובין
יריחו.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. בשמחה. כן. שר כוח.
אז אני
מישהו רוצה להצטרף אליך?
אני טס לבית אל.